אנחנו לומדים שמירת הלשון. לתלמידים החדשים אני רוצה אולי להגיד שהלימוד הזה של שמירת הלשון לפני מנחה הוא נמשך כבר עשרות שנים, ממש עשרות שנים, ועל פי ההנחיות של הרב סיודה זכר צדיק לברכה, שהוא קבע בשעתו, פרסם גם בקשה בעניין הזה, שכל יום צריך ללמוד שמירת הלשון. כל יום. אז הקביעות שלנו בזה שאנחנו, לא, זה הכללית, אבל כל אחד צריך לקבוע לו שמירת הלשון. למה? כי אנחנו לומדים תורה בפה שלנו. אבל לא רק בפה, גם במוח, בלב וכל זה. אבל אם האדם לא שומר על לשונו, אז הפה הוא כלי, הוא כלי, אם הוא לא טהור, אם הוא לא נקי, אם הלב לא טהור ולא נקי, ממחשבות רעות או מדיבורים רעים, אז זה גם מקלקל את התורה שאנחנו לומדים בה. לכן צריך ללמוד תורה, מי שלומד תורה, כל האדם צריך, בפרט מי שלומד תורה הוא צריך ללמוד שמירת הלשון, שלא מצד אחד ידבר דברים של קדושה, מצד שני, ידבר דברים שאסור לדבר אותם, לשון הרע, רכילות, או דברים מהסוג הזה. אז הפה ליועץ, הוא כתב כאן חיבור שלם על שמירת הלשון בצורה מאוד מסודרת, ואנחנו לומדים, אנחנו הגענו לחלק האסור. המאמר הזה מתחלק לשלושה חלקים, החלק האחד זה מצווה, דיבורים של מצווה כמו תורה ותפילה וכו', החלק השני זה האסור, החלק האמצעי, הפרווה הזה, זה המותר. ענייני פרנסה, בריאות ודברים כאלה. לגבי החלק האסור, המפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה? הרי זה מתחייב בנפשו ומאכילים אותו גחלי רתמים. והוא מרחיב קצת את הדיבור על הדבר. אדם לומד תורה, אז הוא מפסיק ממשנתו, והוא מסתכל, רואה את האילנות, את הדברים האלה, והוא מסיח את דעתו לטבע, לבריאה, לדברים מסביב, שהוא עוסק בתורה. עצם השחת הדעת מהדבר הזה, הוא כבר מתחייב בנפשו. הפשט הוא כזה, שלימוד תורה זה הדבר הכי, הכי, הכי חשוב בעולם. הדבר בעל הערך החשוב ביותר בעולם. גם ההתבוננות בבריאה זה דבר חשוב. אבל יש מדרגות בכל דבר. אם אתה מפסיק מהדבר הזה שנקרא עיסוק תורה, ועוסק דבר פחות, זה כבר האדם מתחייב בנפשו. למה המשל דומה, רק אני אגיד לכם, נניח שאדם הוא רופא, והוא מנתח לב, הוא עוסק, מנתח את ליבו של אדם, הוא צריך להיות מרוכז בזמן הניתוח. איך אתה יודע? אולי לא. ודאי שהוא צריך להיות מרוכז. פתאום הוא מסתכל בחלון של החדר ניתוח, איזה נוף יפה, איזה יופי של עצים, כל זה. המנתח שוכב ככה, הוא ערני, ערני, חצי ערני, אומר, יאללה, תגמור כבר את הניתוח. הוא אומר, לא, אני נהנה עכשיו מהנוף. זה לא פייר, מה זה? אתה עוסק בדבר כזה רציני, פתאום אתה מתחיל לעסוק בדברים משניים, שלשוליים. אוי לבריות מעלבונה של תורה, שעוזבים את התורה ועוסקים בדברים אחרים. אבל הוא אומר לא רק בזה, הוא אומר ככה. כל הלומד, הוא כתב בספר חסידים, שהלומד באמצע לימודו מפסיק לדבר דברים בטילים ומסתכל בנשים חס ושלום, נענש גם על הלימוד. הלימוד מתהפך לדבר לא טוב. אם האדם מדבר או באמצע בדברים בטלים או דברים כאלה. בעיקר, אלה שלומדים חברותו צריכים מאוד להיזהר. לפעמים הרבה יותר נוח לדבר על דברים בטלים מאשר לעסוק בתורה. למה? כי התורה דורשת מאמץ. ומאמץ גדול מבחינת מאמץ שכלי והבנה וכל זה. ופתאום הוא אומר, תגיד לי, מה אתה אומר על אני יודע, ביתר ירושלים, כל מיני דברים כאלה. מה אתה עוסק כאן בתורה? אתה פתאום מתעסק דברים בטלים, דברים, כל הדברים האלה. אז הכל מתהפך, כל הדבר הטוב מתהפך לדבר לא טוב. וחבל על דמשתכחין שאינם נזהרים בזה, ונמצא יורשים תרתי גיהנום, רחמנא ליצלן. לכן צריך להיזהר הרבה בעניין הזה של לימוד תורה. כשאתה לומד תורה, תלמד תורה, אל תתעסק בדברים אחרים. בפרט אם אמר קודם הלימוד לשם יחוד קודש שבריך ושכינתה. כן, אם הוא צריך לסגור את הספר, פתאום קוראים לו, יש לו שיחה דחופה או משהו כזה, אם הוא צריך לדבר, יסגור הספר, כאילו סיים לימודו, ואחר כך חוזר ללמוד מחדש. אולי בזה תהיה ערכה וניקה, אולי בדבר הזה. לכן אדם ללמד תורה צריך לשאת להתרקד בלימוד התורה, ולא לזלזל בתורה ולעסוק בדברים אחרים. במיוחד שיש היום את הטלפונים הניידים. אני השבוע התפללתי בבית כנסת איפה שאני גר, ופתאום ראיתי באמת מודעה קבועה שאי אפשר להזיז אותה. שאני מבקשים כל אלה שיש להם טלפונים ניידים, יסגרו את הטלפונים ולא יפתחו אותם בזמן התפילה ובזמן הזה. זה לא מקום לטלפון, הם צודקים, גם אני מבקש. כל מי שיש לו טלפון נכנס לבית המדרש, דבר ראשון, מה הוא עושה? מחבא. יכול גם שיהיה רטט, זה לא משנה, אולי יצרחו אותו, אשתו או משהו כזה, אולי תיכעס עליו או משהו. אבל לא נדבר בבית הכנסת בטלפונים או דברים כאלה דברים. אתה רוצה לדבר, צא החוצה. לדבר שם בחוץ, אבל לא כאן. המקום הזה כל כולו קודש לתורה ולתפילה ודברים מהסוג הזה.